שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף פ"ג, אנחנו מתחילים בדף פ"ב עמוד ב, בשורה האחרונה מלמטה. וראשית נזכר בדברי המשנה, אין מגדלים חזירים בכל מקום, ועל כך הביאה הגמרא תנו רבנן, שבמלחמת האחים בין הורקנוס ואריסטובולוס מבית חשמונאי, היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחוכמת יוונית, ובעקבות דבריו העלו חזיר עבור קורבן התמיד. והזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה, ובאותה שעה אמרו, ארור האיש שיגדל חזירים, וארור האדם שילמד את בנו חוכמת יוונית. ושואלת על כך הגמרא, וחוכמת יוונית מי אסירה? האם אסור ללמוד אותה? והתניא, והרי שנינו בברייתא, אמר רבי, בארץ ישראל, הפכנו דף לשון סור סילמה, מדוע להשתמש בלשון נלעגת, שזה הניב המערבי של הארמית, או שתשתמש בלשון הקודש, או שתשתמש בלשון יוונית. ועל אותו עיקרון, ואמר רבי יוסי, בבבל, לשון ארמי למה? מדוע להשתמש בארמית בבלית? או שתשתמש בלשון הקודש, או שתשתמש בלשון פרסי. שכל הלשונות הללו נעים יותר מאשר הלשון הארמית, כאשר אומר רשי, שבארץ ישראל הסמוכה ליוון, נקט רבי לשון הקודש או לשון יוונית, ובבבל שסמוכה לפרס, נקט רבי יוסי או לשון הקודש או לשון פרסי. הרי שמצאנו שלשון יוונית עדיפה על לשון ארמית. אז כיצד ייתכן שיש איסור לאדם ללמד את בנו חוכמת יוונית? אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה. לשון יווני לחוד, חוכמת יוונית לחוד. יש להבחין בין הלשון לבין התוכן. לשון יוונית מותר ללמוד וללמד, אבל חוכמת יוונית אסור. ממשיכה הגמרא ושואלת, וחוכמת יוונית מי אסירה? האם היא אסורה? והאמר רב יהודה אמר שמואל משום רבן שמעון בן גמליאל, על הפסוק באיכה, איני עוללה לנפשי מכל בנות תראי, שכך אמר רבן שמעון, קורא אני על עצמי את המקרא הזה, שיש עליי לעולל עיני בבכי ודמעה מכל משפחות העיר. כי 1,000 ילדים היו בבית אבא, 500 מהם למדו תורה, 500 מהם למדו חוכמת יוונית, ולא נשתייר מהם לאחר החורבן, אלא אני כאן ובן אחי אבא באסיה. הרי שמצאנו שמותר ללמוד חוכמת יוונית, אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, שאני שונה הדין של בית רבן גמליאל מפני שהיו קרובים למלכות וכדתניה, ועל אותו עיקרון שנינו בברייתא, המספר קומי, אומר רשי שזאת תספורת של גויים שהיו מספרים לפנים במצח, הרי זה מדרכי האמורי. אבטולמוס בר ראובן התירו לו לספר קומי, והסיבה מפני שהוא קרוב למלכות. הוא מרחיב תוספות שמתחילה לא גזרו על אותם אנשים שהיו קרובים למלכות, והוא היה רגיל אצל המלכות, כפי ששנינו במסכת מעילה, שהלך אבטולמוס בן ראובן וסיפר את שערו קומי, כדי שלא יכירו בו שהוא יהודי, ועל ידי כך התאה אותם. לפי רוב הפרשנים, תספורת קומי זה תספורת שנקראת מוהיקן, שבה משאירים את השערות במרכז הראש ומגלחים את השיער שמעל האוזניים. אולם יש שפרשו שתספורת קומי זה גילוח השערות שמלפנים והסערת שערות כלפי העורף. פירוש נוסף מביא רשי בשם תשובת הגאונים, שדרך הרומים הייתה לגלח את השיער שלמעלה מן האוזן. וכשם שהתירו למקורבים למלכות לספר קומי, אז על אותו עיקרון של בית רבן גמליאל התירו להם לספר בחוכמת יוונית, מפני שקרובים למלכות. אבל לאנשים שלא קרובים למלכות, אסור ללמוד חוכמה יוונית. ציטוט מהמשנה, לא יגדל אדם את הכלב, אלא אם כן קשור בשלשלאות. וכולי, ומביאה הגמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא. לא יגדל אדם את הכלב, אלא אם כן קשור הכלב בשלשלת, אבל מגדל הוא את הכלב בעיר הסמוכה לספר, וקושרו ביום ומתירו בלילה. מפני שבעיירות הספר הקרובות לגבול, צריכים לשמור מפני העובדי כוכבים. ובאותו עניין תנא שנינו בברייתא, רבי אליעזר הגדול אומר, המגדל כלבים כמגדל חזירים. עד לכאן ציטוט הברייתא, ושואלת על כך הגמרא למי נפקמינה. מדוע לא אמר רבי אליעזר הגדול שאסור לגדל כלבים? מדוע הוא היה צריך להשוות את זה למגדל חזירים? עונה הגמרא שבא רבי אליעזר הגדול להשמיע לנו שהמגדל כלבים למי קם עלי בארור. הוא העמיד אותו באותה כללה שאמרו ארור ישראל שיגדל חזירים. הוא מסייג את הדברים, אמר רב יוסף בר מניומי שאמר רב נחמן, בבל כעיר הסמוכה לספר דמי. היא נחשבת כעיר גבול ואומרת הגמרא תרגמה תפרש את דבריו על העיר נער דעה. מסביר רשי שבבל זה שם המדינה, ועיר אחת שבה הנקראת נער דעה, מותר לגדל בה כלבים משום שהיא נחשבת כעיר הסמוכה לספר. ובא רב נחמן להשמיע לנו שהואיל ויש בבבל בעיר נער דעה יישוב קבוע, ויש שם הרבה יהודים, אז מותר להם לגדל כלבים כמו עיר הסמוכה לספר בארץ ישראל. ועוד בעניין גידול כלבים, דריש רבי דוסטאי דמין העיר בירי. על הפסוק, ובנוחו יאמר שובה אדוני רבבות אלפי ישראל, שבא הפסוק ללמדך שאין שכינה שורה על ישראל אם יש בהם פחות משני אלפים ושני רבבות. ונקרא לפי הגאות הבא, אחרי שהיו ישראל שני אלפים ושני רבבות, חסר אחת, והייתה אישה מעוברת ביניהם וראויה להשלים, למספר של 22 אלף ישראלים, ונבח בכלב ובעקבות כך והפילה את העובר, אז נמצא זה הכלב גורם לשכינה שתסתלק מישראל. מביא הגמרא דוגמה לעניין. היית את אותה אישה דאלת למיפה בהו ביתה, שקיבלה רשות ועלתה לאפות באותו בית, נבח בכלבה. וכאשר היא נכנסה לחצר או לבית, נבח הכלב. אמר לה מרי, אמר לה האדון של הבית, לא תסתפה מיני, אל תפחדי ממנו, מפני שקולי ניבי. עקרתי לכלב את ארבע הניבים שבהן הוא נושך. ולכן בהגדרה הוא כלב נובח שלא נושך. אמרה לי האישה בתשובה, שקלי טיבותיך ושדיה חיזרי. נטולי טובתך ומוטלת על הקוצים. שזה ביטוי שמשמעותו, אתה מנחמני תנחומי הבל, מפני שבכך שלא קשרת את הכלב, כבר נד הוולד ונעקר ממקומו. ציטוט מהמשנה, אין פורסים נשבים דהיינו רשתות ליונים, אלא אם כן היה רחוק מן היישוב 30 ריס. ושואלת על כך הגמרא, ומי אז לכולהי? האם אפות היונים כל כך רחוק, מרחק של 4 קילומטרים, והתנן? והרי שנינו במשנה במסכת בבא בתרא, מרחיקין את השובח מן העיר מרחק של 50 ממה, והסיבה לדבר שלא יפסידו היונים את התבועה והפירות שסביב לעיר, ולא הצריכה המשנה להרחיק את היונים מרחק של 4 קילומטרים. מבאר את הדברים, אמר אביי, מי שצ'י תי טובה, היונים אמנם אפות הרבה יותר מאשר 50 ממה, אבל את קרסיו ב-50 אמה מעליה, הן ממלות את קרסם במה שהן מלקטות ומנקרות בקרקע בטווח של 50 אמה מסביב לעיר, ולכן ביחס להזק שהן יכולות לגרום לתבועת העיר, אין לחוש למרחק שהוא יותר מ-50 אמה. ושואלת עכשיו הגמרא לכיוון ההפוך, ומי שעד 30 ריס ותו לא? המשנה אמרה שמותר לשים רשתות לאחר מרחק של 30 ריס, מה שאומר שמעבר ל-30 ריס היונים לא מגיעות, והתניה והרשנין הוא בברייתא, שביישוב אפילו מרחק של 100 מיל לא יפרוס רשתות. מביאה על כך הגמרא שני תירוצים. רב יוסף אמר שהברייתא מדברת ביישוב כרמים, כך שהיונה הולכת מכרם לכרם עד למרחוק, מה שאין כן במשנה מדובר, על עיר שאין סביבותיה הכרמים, ולכן שם היונה לא הולכת מעבר ל-30 ריס. תשובה שנייה, רבא אמר שבברייתא מדובר ביישוב שובחין, ועל ידי שהיונים עוברות משובח לשובח, הן יכולות לעבור מרחק מאוד גדול. מקשה הגמרא על הסברו של רבא וטיפו כלי, אז תאמר שאסור ללכוד את היונים על ידי הרשתות, לא משום העיר, אלא משום שובחים גופיו, כדי שהוא לא ילכוד את היונים ששייכות לשובחים שזה של אנשים אחרים. מביאה על כך הגמרא שלושה הסברים אפשריים. איבא איתם, האם תרצה תאמר, בדעובד כוכבים, שהשובחים באותו מקום שייכים לעובד כוכבים, ואומנם גזל הגוי אסור, אבל כאן זה לא נחשב לגזל גמור, וחכמים אסרו את זה רק מפני דרכי שלום כלפי יהודים ולא כלפי גויים. ואיבא איתמה, ואם תרצה תאמר הסבר אחר, שמדובר בדהפקר, שאותם שובחים אין להם בעלים. ואיבא איתמה, ואם תרצה תאמר הסבר שלישי, שמדובר בדידי, מסביר רש"י שאותם שובחים שייכים לאדם ששם את הרשתות, כך שמשום יוני השובחין שלא ילקדו בפחים, אין לו לחוש דשלו הן. אבל כן יש לו לחוש ליוני היישוב, שהם באים דרך השובחים עד למרחוק. בשעה טובה, הדרן הלך הפרק המכונה מרובה, למרות שעל פי לשון המשנה היה צריך לומר מרובה. הפכנו דף, בשעה טובה מתחילים פרק שמיני, אומרת המשנה, החובל בחברו חייב עליו משום חמישה דברים, והם בנזק, בצער, בריפוי, בשבט ובושת. הוא מבאר את המשנה כל אחד ואחד מהם, בנזק כיצד, סימא את עינו או קטע את ידו או שיבר את רגלו, רואים אותו כאילו הוא עבד שנמכר בשוק ושמין כמה היה יפה וכמה הוא יפה. שהרי הזיקו את ההפרש, שאם הניזק היה נצרח והיה מוכר את עצמו בעבד עברי, הרי זה הממון שהפסידו. וכיצד מעריכים את הצער? כבעו, דהיינו, גרם לו קביעה על ידי בשיפוד או במסמר, ואפילו אם הוא עשה את הקביעה על ציפורנו, שזה מקום שאינו עושה חבורה, עומדין כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול להיות מצטער כך. מה שאומר שעומדן הצער הוא עומדן סובייקטיבי, שהרי ככל שהאדם מעונג יותר, כך רב צערו וכאבו. ואפשר להוסיף על זה שזה גם תלוי ביכולת הממונית של האדם. אדם עשיר מוכן לשלם הרבה יותר על מנת שלא להצטער מאשר אדם עני. וממשיכה המשנה ביחס לתשלום על הריפוי, אם היכה הוא חייב לרפותו. ובמידה ועלו בו צמחים, דהיינו אבעבועות מסביב למכה, אז אם זה נגרם מחמת המכה, הוא חייב לשלם על הריפוי על זה, ואם זה נגרם שלא מחמת המכה, הוא יהיה פטור מלשלם על כך. ואם חייתה, דהיינו נתרפאה המכה ונסתרה, דהיינו ושוב חזר החולי, וחוזר חלילה, חייתה ונסתרה, הדין שחייב לרפותו. אלא אם כן, חייתה המכה כל צורכה, שאז במידה והיא חזרה, זה לא מחמת המכה, ולכן אינו חייב לרפותו. וממשיכה המשנה ביחס לתשלום השבט, דהיינו, כל ימי החולי, שבהם הניזק לא יכול לעבוד בעבודה הקודמת שלו, רואים אותו כאילו הוא שומר קישואין, ונותן לו המזיק שכר יומי של שומר קישואין, אבל לא יותר מכך, שהרי אינו ראוי למלאכה כבדה אפילו בלא חולי, שהרי נקטעה ידו או רגלו, שכבר נתן לו המזיק את דמי ידו ודמי רגלו, בתשלום הנזק. וממשיכה המשנה שהתשלום הלבושת הוא סובייקטיבי, הכל לפי המבייש והמתבייש. ומסביר רש"י, הכל לפי המבייש, שאדם קל שבייש בושתו מרובה. ומצד שני, זה גם תלוי באדם שהתבייש, שאדם חשוב שנתבייש בושתו מרובה מאדם קל שנתבייש. ומסיים רש"י, שכל חמשת הדברים הללו שאמרה המשנה נלמדים מהפסוקים, תשלום הנזק נלמד מזה שכתוב עין תחת עין, תשלום הצער נלמד מזה שכתוב פצע תחת פצע, תשלום הריפוי והשבט נלמדים מזה שכתוב רק שבטו ייתן ורפו ירפא, ותשלום הבושת נלמד מזה שכתוב וקצותה את כפה, ושם מדובר על תשלום המון. וביחס לתשלום הנזק שואלת הגמרא, אמי, מדוע החובל צריך לשלם המון? והרי עין תחת עין אמר רחמנה. אז אם כך אימא, תאמר שהכוונה שהחובל צריך לשלם עין ממש, שכמו שהוא הוציא את העין של חברו, כך יוציאו לו את העין. נוחה הגמרא, לא סל כדעתך, לא יעלה על דעתך לפרש כך את הפסוק עין תחת עין. דתניא, שכך שנינו בברייתא, יכול סימא את עינו הדין שמסמא את עינו, ואם קטע את ידו הדין שמקטע את ידו, ואם שיבר את רגלו הדין שמשבר את רגלו? תלמוד לומר, לכן אמרה התורה, מכה אדם ומכה בהמה, ובהמשך הגמרא תפרש לאיזה פסוק מתכוונת המשנה, שממנו לומדים מה מכה בהמה, ודאי שמדובר לתשלומים. אז מהעיקש לומדים אף מכה אדם לתשלומים. ואם נפשך לומר, דהיינו, אם יש לך להשיב ולהקשות קושייה כלשהי על הלימוד הזה, אז צא ולמד ממדרש אחר, שהרי הוא אומר, נקרא בפנים ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות כמות יומת. ומהפסוק הזה נדייק שרק לנפש רוצח אי אתה לוקח כופר, דהיינו תשלום, אבל אתה כן לוקח כופר לראשי איברים שאין חוזרים. שבדומה לרציחה שאינה חוזרת, גם איברים לאחר שנקטעו אינם חוזרים, ומדייק את הברייתא מהפסוק שעליהם משלמים. עד לכאן לשון הברייתא, ומברר את הגמרא למה התכוונה הברייתא. היי מכה, באיזה פסוק מדובר? אילם, האם תאמר שהכוונה לפסוק מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת? אבל הרי ההוא פסוק בקטל הכתיב, הוא מדבר על אדם הנידון למוות ולא שייך שם עניין של תשלומין. אלא אומרת הגמרא, מהאחה, מהפסוק כאן, שנאמר, מכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש. וסמך לי וכתוב בסמוך, ואיש כי ייתן מום בעמיתו, כאשר עשה, כן יעשה לו. אז מהסמיכות בין שני הפסוקים לומדים, שכשם שמכה בהמה צריך לשלם על כך, גם מכה איש צריך לשלם על כך. מקשה על כך הגמרא, היי, אבל זה הפסוק, לאו מכהו, שאומנם ביחס לבהמה נאמר הוא מכה, אבל ביחס לאיש לא נאמר מכה. מתרצת הגמרא, הקאה הקאה כאמרינה, שאף על גב שהפסוקים לא זהים אחד לשני, בכל זאת לומדים גזרה שווה, כשם ששנה התנה בבית המדרש של רבי ישמעאל במסכת עירובין, בין זה שכתוב ושב הכהן, לבין זה שכתוב ובא הכהן. אז על אותו עיקרון, מה שאמרה הברייתא מכה אדם, זה מתייחס לפעולת ההקאה, שנאמר בפסוק, כי ייתן מום בעמיתו, ומום על ידי הקאה הוא בא. אז לומדים בגזרה שווה, מה הקאה האמורה בבהמה לתשלומין, אף הקאה האמורה באדם לתשלומין. ונדלג על השורה הבאה, לפי הגרסה שהייתה לפני רי המובה בתוספות, וממשיכה הגמרא ושואלת, ממי דה בממון, אימה במיתה ממש, מה מכריח אותך לומר? שנלמד מהגזרה שווה תשלום ממון על עברו של האדם שנקטע. אולי כוונת התורה לומר, כפי פשט הפסוק, שאיש שנתן גרם למום באמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו, שצריך להמית לקטוע לו את האיבר. עונה הגמרא, לא סלקא דעתך, לא יעלל על דעתך לומר כן. משתי סיבות, חדה, סיבה אחת, דהיתקש, שהרי למדנו את ההיקש, למכה בהמה ישלמנה, ושם ודאי מדובר על ממון. ועוד סיבה שנייה, שהרי כתיב בתרי, כתוב אחר כך, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. ובעמוד הבא, דורש התנא מבית המדרש של רבי ישמעאל, שהמילה נתינה מתייחסת לממון. ולכן ושמע מינה, שהפסוק מדבר על חיוב ממון. וממשיכה הגמרא ומבררת, ומהי כוונת הברייתא שאמרה, אם נפשך לומר? איזה קושייה יכולת להקשות על הלימוד שאמרנו? עונה הגמרא, תו קקה של אילתנה. קושייה נוספת הייתה קשה לתנה על הלימוד מהפסוק. מהי חזית? מה ראית? מה הכריח אותך? דיילפת מהפסוק של מכה בהמה. לילף, מדוע שלא תלמד ממכה אדם? שכשם שמכה אדם נהרג ממש שכתוב יומת, כך גם כאשר כתוב בפסוק כי ייתן מום באמיתו, הכוונה שיינתן בו מום ממש. אמרי, אמרו על ההסבר הזה את הקושייה הבאה, אבל הרי דנים נזקין מנזקין ואין דנים נזקין ממיתה. אז פשוט שנעדיף ללמוד מהפסוק של מכה בהמה, שזה נזקין מנזקין, ולא נלמד ממכה אדם, שזה נזקין ממיתה. דוחה הגמרא, אדרבה, בדיוק להפך, ניתן לומר שדנים אדם מאדם, ולכן נלמד נזקי אדם ממיתת אדם, ואין דנים אדם מבהמה, ולכן לא נלמד נזקי אדם ממכה בהמה. ולאור כך מובן, היינו דקטני את מה שאמרה הברייתא, אם נפשך לומר, שלא ניתן ללמוד מכה אדם ממכה בהמה, אז יש דרשה אחרת. הרי הוא אומר, לא תיקחו כופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות כמות יומת. ודרשה הברייתא, לנפש רוצח, אי אתה לוקח כופר דהיינו תשלום, אבל אתה כן לוקח כופר לראשי איברים שנרצחו, דהיינו שאינם חוזרים לאחר שנקטעו. מקשה הגמרא על הלימוד הזה, והי, וזה שכתוב בפסוק לא תיקחו כופר לנפש רוצח, למיעוט ראשי איברים הוא דעתה, זה בא ללמעט. שלא רוצחים את האיבר המקביל של המזיק, אלא שהוא צריך לשלם? היי מי בא אליי, אבל הרי זה הפסוק נצרח, דאמר רחמנה שאמרה התורה, לא תעביד ביתרתי. אל תעשה בו במזיק שני הדברים, לא תשקול מיני ממון, אל תיקח ממנו ממון, וגם ותיקטלי ותהרוג אותו. אז אם כך, הפסוק הזה לא פנוי, כדי שנלמד ממנו חיוב תשלומים על ראשי איברים שנקטעו. מתרצת הגמרא, היי, זה הלימוד. שבדין לא מחייב גם מיטה וגם ממון, מכדי רשעתו נפקה. מוציאים אותו מהפסוק שנאמר בעניין עונש מלכות, שם נאמר, והיה עם בין הכות הרשע, והפילו השופט והיכהו לפניו, כדי רשעתו במספר. ומהפסוק הזה מדייקים שרק רשעה אחת אתה מחייבו, והיא אתה מחייבו משום שתי רשעויות. ממשיכה הגמרא ומקשה, והקטם היא באה אלה. אבל עדיין צריך את הפסוק, לא תיקחו כופר לנפש רוצח, דקאמר רחמנה שאמרה התורה, כדי ללמוד את הדין שלא תשקול ממון ותפטרי, שאסור לקחת ממון ולפטור את הרוצח מדין מוות. אז אם כך, הפסוק הזה לא פנוי כדי למעט שיש תשלום על ראשי איברים שנקטעו. מתרצת הגמרא, אם כן, שרק דבר אחד ניתן היה ללמוד מהפסוק הזה, לכתוב רחמנה, אז התורה הייתה צריכה לנקוט לשון שלא תיקחו כופר לאשר הוא רשע למות. המילים לנפש רוצח, למה לי? שמע מינה. מזה תדייק שלנפש רוצח היא אתה לוקח כופר, אבל אתה לוקח כופר לראשי איברים שאינם חוזרים. אבל אם כך שואלת הגמרא, וכי מאחר שאמרה הברייתא, דכתיב בתורה לא תיקחו כופר לנפש רוצח, וזה המקור לכך שיש תשלום על ראשי איברים שנקטעו, אז הגזרה שווה מכה מכה למה לי? אמרי, אמרו על כך את התשובה הבאה, אם מהי, אם המקור היחיד לדין של תשלום על איברים שנקטעו, היה מהפסוק, לא תיקחו כופר לנפש רוצח, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, אי ביי אינו נייטיב, ואי ביי דמי אינו נייטיב, שהדבר תלוי ברצונו. אם הוא רוצה, הוא יכול לשלם את אינו ממש על ידי שיוציאו לו אותה, ואם הוא רוצה, הוא יכול לשלם את דמי אינו. כמה שמלן, לכן באה הברייתא להשמיע לנו גם את הלימוד מבהמה, מה מכה בהמה זה רק לתשלומין, אף מכה אדם זה רק לתשלומין. ועוד באותו עניין תניה שנינו בברייתא, רבי דוסתאי בן יהודה אומר, נאמר בתורה עין תחת עין, ובהכרח מדובר על ממון, ומבאר רבי דוסתאי את אופן הלימוד. אתה אומר שמדובר על תשלום ממון, או אינו אלא הוצאת העין ממש, ומוכיח רבי דוסתאי שמדובר על תשלום ממון, שהרי אמרת, הרי שהייתה אינו של זה גדולה ואינו של זה קטנה. אז איך אני קורא בי במקרה הזה עין תחת עין? אלא בהכרח שמדובר על תשלום ממון. וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר, שכאשר העיניים שוות, מוציאים את העין של המזיק תחת העין שהוא הוציא לניזק, וכל כהי שקיל מיני ממונה. ובמקרה שהעין אחת גדולה ועין אחת קטנה, רק אז משלם המזיק כסף. לא ניתן להסביר כך, שהרי התורה אמרה, משפט אחד יהיה לכם. שהעונש בכל מקרה החבלה, משפט השווה לכולכם צריך להיות. עד לכאן לשון הברייתא, אמרי, ואמרו על כך את הקושיה הבאה, מהי קושיה? מה הקושי להסביר את הפסוק שמדובר על הוצאת עין פיזית במקרה שהייתה עינו של זה גדולה ועינו של זה קטנה? דילמה, נהור השקיל מיני, ולכן נהור אמר רחמנה, נשקול מיני. שכאשר התורה אמרה עין, היא התכוונה לאיבר הראייה. והיות שהמזיק פגע לו באיבר הראייה ולקח את ראייתו ממנו, אמרה התורה שהעונש שיקחו מהמזיק את איבר הראייה שלו. די לא תימה אחי, כי אם לא תאמר שכך צריך להסביר את הפסוק, הפכנו דף, אז אדם קטן שהרג את האדם הגדול, או להפך וגדול שהרג את הקטן, דהיינו אדם גדול שהרג אדם ננס, היכי קטין עלי, כיצד אנחנו מוציאים אותו להורג? והרי התורה אמרה, משפט אחד יהיה לכם, שצריך שיהיה משפט השווה לכולכם. אלא בהכרח שהוצאה להורג אינה תלויה בגודל ההורג או בגודל הנרצח, אלא משום שנשמה שקיל מיני, נשמה אמר רחמן הניש כל מיני. המזיק נטל את נשמתו של הנרצח, ואמרה התורה שעונשו שניקח ממנו את נשמתו. החנמי, אז כך גם אפשר וצריך לפרש את הפסוק, עין תחת עין, נהורה שקיל מיני, נהורה אמר רחמן הניש כל מיני. הוא לקח את ראייתו של הניזק, ולכן אמרה התורה שניקח את ראייתו ממנו. ולכן דחתה הגמרא את ההוכחה של רבי דוסטאי בן יהודה, שעין תחת עין זה בהכרח ממון. עד לכאן דף פי ג'.